שלום, אנחנו אחרי חופשה, חופשת פסח, חוזרים. כן, זהו, אנחנו בפעם הקודמת למדנו את הנחלה של בנימין. כל הסיפור של בנימין, נכון, התפקיד שלו בעם ישראל, והמעברים האלה שבין יוסף, לבין יהודה, בסיפור של המלכות, וכל הסיפור הזה, ובנימין שתמיד נמצא באמצע, בתווך הזה, גם במאבקים בין יוסף ליהודה המקוריים, וגם אחרי זה מעבר בעצם מיהושע לדוד בסוף כל הסיפור הזה. טוב, אנחנו היום נכנסים לפרק י"ט. פרק י"ט הוא מביא רשימה של של נחלות של השבטים שנותרו, רשימה כאילו בעיקר הרבה ערים. אנחנו נתעסק היום רק בחלק קטן של הפרק, בסדר? יהושע פרק י"ט פסוק א'. ויצא הגורל השני לשמעון, למטה בני שמעון, למשפחותם, והיא נחלתם בתוך נחלת בני יהודה, והיא להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה, וחצר שועל, ובעלה ועצם, ואל תולד ובתול וחורמה, וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה, ובית לבאות ושרוכן ערים 13 וחצריהן. עין רימון ועתר ועשן ערים 4 וחצריהן, וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה, עד בעלת באר רעמת נגב, זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחותם. מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון. כי היה חלק בני יהודה רב מהם, והנחלו בני שמעון בתוך נחלתם. טוב, אז בואו נעצור פה. אז הנחלה של שבט שמעון נמצאת איפה? בתוך נחלת בני יהודה. נכון, זה הפסוקים חוזרים על זה פה, מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב, ושמעון אוכלים בתוך נחלתם. אנחנו באמת גם בספר שופטים, ספר שופטים יפתח בשאלה, וילחם אותי יהושע, וישאלו בני ישראל בעל השם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? זאת שאלה שצריך להבין אותה. לא, אז לא, אני שלא נתעסק בזה עכשיו, אבל מה זה מי יעלה לנו בתחילה להילחם בו? מי אמר שצריך לעלות שבט אחד? למה אני בא? טוב, סיפור אחר. ואמר השם יהודה יעלה. והנה נתתי את הארץ בידו, ואמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, ולך איתו שמעון. זאת אומרת, באמת יהודה ושמעון הם הולכים ביחד. יש קשר כנראה בין הנחלות שלהם, ביניהם קשר בין שניהם, וזה מתחיל כבר פה. אז אנחנו צריכים להבין אולי למה הנחלה של בני שמעון נמצאת בתוך נחלת שבט יהודה. אז אומר המלבים בצורה פשוטה, הוא אומר ככה, כבר שאלנו איך חילקו את הארץ לשבעה חלקים, ולא שמעון לא לקח תחום מפני עצמו, אך מכאן ראה למה שכתב למעלה, שהגורל לא קבע רק תחום כל שבט, לא כמות החלק לפי מספר הגולגולת, שזה קבע יהושע אחר כך לפי שיעור ריבוי השבט או מיעוטו. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו בזמנו על השאלה איך חולקו הנחלות לרב תרבל המעט תמעית, או שזה לפי גבולות. אז אומר המלבים בגדול מה ההסבר שלו, אומר כל שבט היה לו אזור שאותו הוא קיבל. האזור הזה הוא היה אזור כללי, אבל לא נכנס לשאלה מהם הגבולות הספציפיים, בסדר? את הגבולות הספציפיים נקבע איך? לאור גודלו של השבט. ולכן אומר ככה, והנה הגורל שהיה בגלגל, לפיל תחום יהודה בדרומה של ארץ ישראל ממזרח למערב. זה החלק הדרומי הוא של יהודה. וכאשר חילק יהושע הערים לפי מספר האנשים, מצא שהיו הערים הנמצאים בתחום ההוא רב מהאנשים, וראויים שיקח בעוד שבט את חלקו. זאת אומרת, יש פה איזשהו, כאילו יש פה פדיחה בחלוקה, יהושע אומר, זה האזור של שבט יהודה. מתחילים לשבץ אותם, פתאום קולטים, יש מלא מלא מקום, כאילו, בסדר? מה עשו? יפריש זה לשבט אחר. זאת אומרת, מראש כבר, הוא אמר, רגע, אז בתוך המרחב הזה, אני נותן מקום לעוד שבט. שבט אחר, אבל עוד לא ידע מי יהיה השבט, עד יבורר פי הגורל. ואם אני שם יהודה שעליו הוסיפו שישה חלקים, כתבו להרים שבעה חלקים, שווים וכו', ועלה הגורל וקבע בתחום יהודה נחלת שמעון. זאת אומרת, למפרע מתברר שהנחלה שנקבעה כבר, היא תהיה נחלתם של של בני שמעון. וכאן הוא מוסיף שלוש מילים משמעותיות, לקיים אחלקם ביעקב. אז אולי נסביר את זה קצת יותר. שבט שמעון מקבל נחלה בתוך נחלת יהודה, על פניו זה נובע מטעות כאילו של יהושע, כאילו, נכון? זאת אומרת, הוא אומר, כל זה יהודה, זה לא מסתדר, אבל למפרע אנחנו מגלים שזה לא טעות, אלא יש כאן איזושהי השגחה שרוצה ששבט שמעון יקבל איזושהי נחלה מוזרה וקצת אחרת. את מה? ככה הוא עושה את החשבון, פשוט, כאילו, ככה הוא מסדר, כאילו, אין לו, לא יודע אם יש לו מקור שמביד על זה, זאת אומרת, ככה הוא עושה את ה... ככה מסתדר מבחינת ההיגיון של מספרי השבטים והחלוקה פה. טוב, אז מה הסיפור הזה של החלקים ביעקב והפיצים בישראל? אז מה המקור של הדברים האלו? מאיפה זה, מאיפה הפסוק הזה? בברכות של יעקב, נכון? דיברנו על זה כבר, הזכרנו אותם כמה פעמים. ויקרא בראשית פרק ממתת, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יעשו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, וכו'. ואז הוא מתחיל לחלק את הברכות, שבהתחלה אנחנו מהר מאוד מגלים שזה לא רק ברכות, ראובן, מחורי אתה, כוחי ראשית עוני, יתר סעת, יתר אז, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עליה. זאת אומרת, ראובן לא מתברך. ואז מגיע שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, ורצונם יקרו שור, ארו אפם כי אז ועברתם כי קשת אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. זאת אומרת, אומר יעקב אבינו, שמעון ולוי, אתם התנהגתם בצורה לא בסדר, כלי חמאס מחורותיהם. הקנאות שלכם, המעשים שלכם, גורמים לכם לא לקבל ברכה. כבר הזכרנו כמה פעמים, שהברכות של יעקב, מה הם בעצם? הם הכוונה לנחלות השבטים. זאת אומרת, כל שבט פה מקבל את הנחלה המיועדת לו. וכשראובן, שמעון ולוי לא מקבלים ברכה, המשמעות של זה היא שהם לא מקבלים נחלה. בסדר? טוב, אז אנחנו נצטרך עוד גם לראות את זה, איך זה מתגלגל עם השנים. אבל הסיפור של שמעון ולוי, אז הוא, הסיפור המפורסם הוא כמובן סיפור מעשה שכם. נכון? זאת אומרת, מזה הסיפור הזה מתחיל, יש לנו את המעשה, של שכם, ששכם בן חמור לוקח את דינה אחותם, והוא לוקח את האליו, והם אומרים לאנשי שכם, תעשו ברית מילה, ואז כשהם ביום השלישי ואותם כואבים, אז הם נכנסים, הורגים אותם ולוקחים אותם החוץ. ויעקב כועס עליהם על הדבר הזה. אבל האמת שזה לא המעשה הקנאות היחיד שלהם. חז"ל אומרים שיש עוד מקומות. איפה? בספר בראשית. מי מוכר את יוסף? האחים, נכון? אבל בתורה כתוב ככה, ואמרו, איש אל אחיו, נהיה בא על החלומות, זה נכון, זאת אומרת שהאחים רואים את זה, ואמרו איש אל אחיו, אבל אם קראנו, אומרים חז"ל, מי זה איש אל אחיו? שמעון ולוי, אלו שמעון ולוי, עושים את החשבון, ראובן לא נמצא, עושים את כל החשבון, מגיעים לזה שזה שמעון ולוי הם אלה שמוכרים אותו. זאת הסיבה אולי, לזה שכשיוסף, האחים מגיעים אל יוסף, הוא אומר להם מתישהו, איפה בנימין? הוא קולט שבנימין לא נמצא, ומה הוא חושש? שאולי גם בנימין קרא לו משהו, כאילו, זאת אומרת, בסוף אנחנו היינו שניים היחידים, הבנים של רחל, והילדים של לאה לא אוהבים אותם. אגב, שמעון ולוי כבר בשמות שלהם, אתם זוכרים, נקראים ככה באיזושהי קונטרה לרחל. כי אתה, ואתה עוד יותר את זה, ואתה אומר, כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. בסדר, מה זה השם שמעון? כי... הוא שמע אותי שאני סנועה, זה משהו באמת לא קל, ואתה עוד נמד, ואתה אומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, ילדתי לו שלושה בנים, אבל כן קרא שמו לוי. למה ילווה אישי אליי? ככה שמעתי, אם יש לי אישה, יש לה ילד, ילד אחד, אני מחזיקה אותו, שני ילדים, יכולה להחזיק אותם. עם שלושה ילדים כבר, אתה חייב שגם עוד מישהו יחזיק, אז הפעם הוא אין לו בריאו, צריך לראות, סתם זה. אבל אני אומר, כבר בשמות שלהם, שמעון ולוי, הם כאילו נושאים על הגב שלהם את האתגר והמאבק של רחל ולאה. והם עכשיו, זאת אומרת, שיוסף רואה אותם, רואה אותם בלי בנימין, אז הוא אומר, אולי מה שעשו לי, עשו גם לבנימין, ולכן הוא אומר לאחים, אם אתם רוצים לחזור, מה אתם צריכים לעשות? תביאו אותו, ו... להשאיר בינתיים מישהו. אחיכם יישאר פה, נכון? את מי הוא משאיר? ויאסור את שמעון. למה הוא אוסר את שמעון? אז חז"ל כבר אומרים, למה הוא אוסר דווקא את שמעון? הוא אומר, אומר יוסף, אם שמעון ולוי יהיו ביחד, ויוכלו עכשיו קריזה פה, אין לדעת מה יקרה. אומרת, כאילו, באמת, ביחד יש להם כוח מאוד מאוד משמעותי. הוא לוקח דווקא את שמעון, אולי שמעון הזה שבאמת גם מוכר אותו. ואולי כבר שמה בעצם יש איזשהו, שהם זרעים ראשונים אולי, של מה שאומר יעקב, החלקם ביעקב הפיצם בישראל. זאת אומרת, כבר שמה אולי, בהפרדה הזאת, שמעון פתאום הוא הראשון שנותר לבד. לוי חוזר עם האחים, ושמעון נותר לבד, ואולי זה מתחיל איזשהו מהלך שכבר מתחיל פה. טוב, אבל גם את זה כבר הזכרנו, שיש עוד מקום שבו השבטים מתברכים, וזה איפה? אצל מי? משה רבנו. משה רבנו מברך גם הוא את השבטים, ובברכות שלו, גם בברכות של משה בעצם מכוונות לנחלות, וחלק מהשבטים מקבלים כאן איזשהו תיקון. משה מברך את כל השבטים, חוץ משבט אחד. מי השבט? שמעון. בוא נראה. וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים, אני בספר דברים פרק למד ג' וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר השם מסיני בא וכו'. ואז הוא אומר כך, ויהי בשורון מלך מתאסף רשעם יחד שבטי ישראל. יחי ראובן ואל ימות ויהי מיטב מספר. מה זה אומר יחי ראובן ואל ימות? זאת אומרת, קודם כל יש פה איזושהי הנחה שראובן היה עלול למות. זאת אומרת, משהו כזה, ואף על פי כן, יחי ראובן ואל ימות. אנחנו יודעים שמשה רבנו, אחד הדברים שהוא עושה, זה כובש את עבר הירדן המזרחי. עבר הירדן המזרחי, על פניו, לא היה אמור להיות חלק מאזור הנחלות. כשהוא נכבש, יש הזדמנות לתת נחלות גם אולי לחלק מהשבטים שלא יכלו לקבל בעבר הירדן המערבי. ככה שבט ראובן. ראובן מקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי, ואולי בזה יחי ראובן ואל ימות. מה הכוונה אל ימות? אז לא בטוח שכוונה למות, פיזית למות. יכול להיות שהכוונה היא למות כשבט. מה זאת אומרת למות כשבט? להתערבב, לאבד את הייחודיות שלו. שבט שאין לו מקום מוגדר ומובחן, הוא פשוט נעלם. בסדר, אם הייתי עכשיו לוקח אתכם, אתם אומרים, אתם ישיבת נבד כלים, זה, ואז הייתי פזר אתכם בכל ישיבות ההסדר בארץ, מה נשאר מזה אחרי שנה? בסדר, תבין מה אני אומר? לא, זאת אומרת, אם אין לך איזשהו מרכז, מקום שמאגד אותך ואוסף אותך, אז אתה לא יכול לשמור על הייחודיות שלך. גם שבט לוי מתברך כאן. אחרי, יש לנו תבזות ליהודה, ואז, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, שניסיתו במסע את הריבה או עלמי מריבה. האומר לאבי ולאמו, לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך, חלל מזבחיך, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, נחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומו. אז יש פה, לוי מקבל ברכה, והברכה שלו היא אומרת ככה, תומך חבר, יש חזק, למה? כי ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. שבט לוי, לאורך ההיסטוריה של עם ישראל במדבר, נתנסה בכמה ניסיונות ועמד בהם. האומר לוי, אם הוא לא ראיתי וכו', יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הביטוי הזה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מזכיר לכם ביטוי אחר? החלקים ביעקב ואפיציהם בישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. יגיד, אומר משה רבנו, שבט לוי, מה זה? כן, נכון, נכון. אז אומר משה רבנו, אני מכיר את כאילו את מה שאמר יעקב, שהם יחולקו ויפוצו, אבל אני אהפוך את מה שנקרא היום להפוך את הלימון ללימוננה. לימונדה, אני יודע מה זה, זה יותר זה. בסדר, מה אתה מתכוון בעצם? הוא אומר, אמנם שבט לוי לא תהיה להם נחלה אחת, אבל למה לא תהיה להם נחלה אחת? כי הם הולכים להיות מלמדי התורה בכל מקום. זאת אומרת, לשבט לוי יהיה תפקיד כל כך משמעותי, שהוא יהיה יותר גדול מלהיות רק במקום אחד. כן, זה שמקים בתי, בסדר, בתי חב"ד כאלה בכל מקום.
אז
זהו, אז זאת השאלה כמובן. אגב, המדרש אומר, עוד רגע שנייה, עוד רגע נגיע לזה. אז המדרש אומר דבר מעניין, אומר המדרש ככה, וזאת ליהודה ויאמר, שמה השם כל יהודה, מה זה מזכיר לכם? מי מוזכר פה? וזאת ליהודה ויאמר, שמה השם כל יהודה? אומר המדרש ככה, דבר אחר, וזאת ליהודה ויאמר, מלמד שנתפלל לשבט שמעון. שמה השם כל יהודה? ואין שמה אלא שמעון, שנאמר כי שמה השם כי שנוא אנוכי. בשעה ששבט שמעון נכנס לצרה, יהיה שבטו של יהודה מתפלל לפניך ותהה מעלה אותו מתוכה. זאת אומרת, אומר המדרש, משה רבנו מדלג על שמעון, הוא היחיד שלא מופיע פה, אבל הוא רומז אותו. איפה הוא רומז אותו? בברכה של יהודה. יש קשר בין שמעון ליהודה. אנחנו צריכים להבין מה הסיבה שבאמת בסופו של דבר שבט לוי מקבל את הפיזור הזה כאיזושהי ברכה בצורה חיובית, בעוד שבט שמעון לא. אז אולי עוד קודם עוד הערה נוספת, נגיד עוד משהו על שבט שמעון. שבט שמעון הוא השבט היחיד שלא ממליך אף מלך או שופט. זאת אומרת, אין לו נציגות כזאת. בכלל, באופן כללי, שבט שמעון, בגדול, נטמע בשבט יהודה ונעלם. הוא יופיע בתנ"ך בעוד מקומות, עוד נזכיר אותם, קצת בדברי הימים, כאילו יש אזכורים שלו בעיקר, אבל בגדול הוא שבט שבאמת, כאילו, זאת אומרת, הסיפור הזה של החלקי עם יעקב צבא ישראל, בישראל, אצל שבט שמעון קורה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, אני מניח שכן. כי אנחנו פוגשים בסוף ימי בית ראשון, נציגים, נגיד שמעון שמגיע, כאילו יש עוד שבטים קצת שהתערבבו, אבל לא כשבט, לא מופיע יותר כשבט מובחן עצמאי. טוב. אז קודם כל נגיד בצורה ככה אולי פשוטה, שהמעשה של שמעון ולוי הוא מעשה מאוד מורכב. בכלל, מעשים של קנאות הם מעשים קשים. מעשים קשים, מורכבים. עד היום. זאת אומרת, קנאה יכולה לבוא מתוך רצון של תיקון אמיתי לשם שמיים. זה יכול להיות כאילו קנאי וזה, וזה יכול להיות באמת לשם שמיים, איזשהו משהו כזה שבוער בו וכו'. אבל זה גם יכול לבוא ממקום של, לא יודע, של כעס, של מידות מקולקלות. לפעמים אפשר לראות אנשים שחזרו בתשובה. אני אגיד שמות של קהילות. אבל יש קהילות שבהם זה היה מאוד מפורסם. היו עבריינים שחזרו בתשובה. והם נשארו עבריינים. זה ששמת להם כיפה על הראש ועכשיו הם צועקים על משהו כאילו דתי, לא שינה אצלהם כמעט כלום, זאת האמת. בסדר? זאת אומרת, את המקום הזה, את האמביציות האלה, זה כאילו, זה שאתה צועק על נשים לא צנועות, לא עושה אותך יותר דתי, יותר עושה אותך יותר צדיק. בסדר? לפעמים אתה כאילו, את האגרסיות שלך אתה מוציא שמה. כאילו, אדם שיש לו אגרסיות צריך לדעת איפה להוציא אותם, וכשיש כל מה צריך לדעת לעדן מידות. לא, כאילו, לא כל אמירה שהיא כאילו תורנית, היא מתאימה כאילו להלכה, היא גם אמירה מתוקנת או משהו כזה. אבל אנשים מנצלים אידיאולוגיה כדי להצדיק סתם שימוש בכוח. אני אומר, אני מניח שפגשתם בחיים, ואם לא, כנראה תפגשו. אנשים שכאילו בשם איזושהי אמירה אידיאולוגית, זה יכול להיות דתית, זה יכול להיות גם לא דתית, מתנהלים בכוחניות בצורה שהיא פשוט כוחנית בלי שום קשר לאמיתי. כאילו לאמונה שלהם ולאידיאולוגיה שלהם. כשיעקב פוגש את הסיפור הזה אצל שמעון ולוי, הוא מרגיש שזה לא מספיק נקי. קנאות צריכה להיות דבר מאוד מאוד נקי. נגיד יש לנו נביא מאוד מאוד קנאי. מי הנביא הקנאי שלנו? אליהו. קנאו קינאתי. כשהקדוש ברוך הוא... נכון, פנחסו אליך, משחל הרגיש שפנחסו אליהו, אבל איך אליהו מסיים כאילו את תפקידו? יש את המעמד המפורסם הולך במדבר, לא, אחרי זה, הוא בורח אחרי המעמד בהר הכרמל, ואז הוא הולך כוח עליך 40 ערים, עד הר אלוהים חורב, יבוא שם מערה, ואז הנה השם אליו, ואומר לו, מה לך פה אליהו? כזה שפוך הוא אומר לאליהו, מה אתה עושה פה? ואומר, קנו קינאתי לשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויקשו את נפשי לקחתה. ואומר השם, ואומר, צר, עמתה בהר, והנה השם עובר, רוח גדולה, משבר הרים, זה לא ברוח השם, אחר רעש, לא ברעש, אחר רעש אש, לא באש השם, אחר האש, כל דממה דקה. ואז אליהו שומע, יוצא החוצה, ואומר אליו הכל, ואומר אליו, מה לך פה אליהו? ואומר, כנו, קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. מוכן לך הפסוק הזה? את מזבחותיך הרסו, את נביאך הרגו בך, ואתה נבדי, וקשוט נפשי לקחת. אליהו עובר איזשהו תהליך, שהוא נשאל פעמיים מה אתה עושה פה, ופעמיים הוא עונה את התשובה. ובאמצע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני עוד מעט מגיע, איך תזהה אותי? בכל דממה דקה, לא ברעש, לא ברוח ולא באש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לאליהו? לפעמים יש משהו בקינה שהוא לא מספיק טוב. כשאליהו מסיים ככה את זה, הוא אומר לו, השם, אמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובו משכתה את, נדלק פה את אלישע בן שפט, מעוול מחולה, תמשך נביא תחתיך. זאת אומרת, יש איזושהי בחינה שלפעמים הקנאות שהיא לא, שם אני חושב שזה יותר לא בהקשר של נקיות הקינה, למרות שגם, זה גם מורכב אצל אליהו, כי אליהו בסוף אומר, ובקשו את נפשי לקחתה, אבל בעיקר הסיפור שם נראה לי הוא מול המוכנות של עם ישראל לשמוע את הדברים, לקבל אותם ולשמוע אותם. אבל באמת, קנאות זה מעשה שהוא באמת מאוד מאוד מורכב. גם אתה צריך להגיד את זה לעצמו, כאילו, כשאתה צועק משהו גדול, אתה מסתובב עם פטיש מאוד גדול בשם אידיאולוגיה, תיזהר מעצמך. בסדר, כאילו, יש בזה משהו לפעמים צריך לה... מה זה? אדם צועק שחסר לו, כן, זה הרבה פעמים נכון, כן. שאמר מאיר אריאל. טוב. אז יעקב אבינו באמת חושד שהמניע לא היה מספיק נקי, ולכן הוא לא נתן נחלה לשני השבטים הללו, אבל משה רבנו יגיד שהמציאות השתנתה. אז מה השתנה? אז באמת, במהלך הדורות שעברו, אנחנו נגלה שהמניעים כנראה, ככל הנראה, היו מניעים שונים. איפה זה יבוא לידי ביטוי? בצורה מאוד מאוד משמעותית. בסיפור אחד מאוד משמעותי שקורה בין לבין, בספר במדבר, פרק כ"ה. אנחנו בסוף פרשת בלק, אחרי שבלק סוחר את בלעם לקלל את עם ישראל, ובלעם מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח, מה אומר בלעם לעשות? בלעם אומר, אנחנו לא, ככה לא נוכל להם, אז מה נעשה? בואו נפיל אותם, נחתי אותם, ואז יש לנו סיכוי לקלל אותם, אנחנו לא מצליחים, נחתי אותם, אז מה אחרת? וישב ישראל בשיטים, פרק אפק, ויחל הרם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחו לאלוהיהם. שאלה, מה יותר, כאילו, מה גורם לאנשים יותר ליפול, האם העבודה זרה או כאילו הריות? אז זה, הרבה פעמים זה הולך ביחד. פה זה מאוד הולך ביחד, שחזל אומר שלא עבדו ישראל, עבודה זרה, אלא להתיר להם את הריות בפרסיה. זאת אומרת, הרבה פעמים את הריות יותר חזק מהעבודה זרה, פה זה מאוד בולט. זאת אומרת, כאילו, ושהעם מתחיל לזנות אל בנות מואב, ואז עד הדרך אומרת, בואו תזבחו לאלוהיהם, אז כאילו זה כבר משהו שהוא שהם הולכים איתו, וזה לא כאילו, התהליך הוא כזה ולא הפוך. ויצמד ישראל לבעל פאור, ואי חרף השם בישראל, ואומר השם למשה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם בישראל. ואומר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פאור. המשפט של הרגו איש אנשיו, הוא קצת מזכיר לנו משפט פסוק אחר. זוכרים פסוק דומה? איזשהו חטא אחר? זוכרים או לא זוכרים? הרגו, חטא העגל, נכון? מה אני אמר בחטא העגל? ויאמר משה בשער, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי אל השם אליי, יסוד לכל מיני לוי. כה אמר השם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו משהו משער לשער המחנה, הרגו איש את אחיו, איש את ראו, איש את קרובו. בסדר? אז זה מאוד מזכיר את הסיפור הזה. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. יש באמת רגע מאוד משברי שמגיע איש מבני ישראל עם מדיינית בצורה מאוד מאוד מתריסה אל פתח אוהל מועד, וכולם בוכים. זו שאלה למה בוכים, למה אף אחד לא עושה שום דבר, חזר לנו מתארים פה איזשהו דו-שיח, לא תהיה אסורה או מותרת, לא, לא אסורה, אז אומר לו, אשתך, אתה משה, תראה למי אתה, נדבר כל הסיפור הזה. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון והכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. יבוא אחר איש ישראל לקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה לקובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24 אלף. אז זה הסיפור, אבל הסיפור לא נגמר כאן, ודבר השם של אמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בן בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חייתי בישראל בקנאתי, לכן אמור ניתן את ברתי שלום, תחת אשר קינא לאלוהה וכו', ושם ישראל, איש ישראל המוקיע אשר הוקע את המדיינית, מי זה? פתאום אנחנו מגלים מי זה? זמרי בן סלו נשיא ואת אב לשמעוני. שם אישה עמוקה, מדיינית, כוזבי בצור, ראש ומות בית אב במדיין. זאת אומרת, זה לא סתם שני אנשים שמגיעים, ובאמת יש שם איזשהו אירוע מאוד קשה שבו מגיע נשיא שבט שמעון ולוקח את אחת מנסיכות המדיינים, זה יש פה אמירה מאוד מאוד מתריסה. ובאירוע הזה מי עומד פה מול מי? עומד מצד אחד עומד זמרי בן סלור, נציג שבט שמעון, מצד השני עומד פנחס בן אלעזר, נציג שבט לוי. באירוע הזה מתברר בצורה מאוד מאוד חזקה משמעותית שמעשה הקנאות של שמעון ושל לוי כנראה נבוא ממקום אחר. כי אם שמעון נופל באותה נקודה שעליה הוא כאילו צעק, אז משהו שם כנראה לא היה מספיק אמיתי ונכון. מה אמרו שמעון ולוי ליעקב? החזונה זה עשה את אחותינו? נכון? זאת אומרת, על זה אני בא, מה? זאת אומרת, על זה אתה בא, על הסיפור הזה, אז איך אתה נופל פה? אז אולי תגידו ש... אולי זה סיפור אישי, לא סיפור שבטי, אז האמת היא שאנחנו יודעים, נהרגים פה במגפה 24,000 אנשים. אם אנחנו עושים בדיקה במניין של עם ישראל, של השבטים, עם ישראל נמנע בספר במדבר פעמיים. כמו שפקודים, אנחנו נמנע פה פעמיים, פעם אחת בתחילת הספר, נכון? וממש בתחילת הספר במדבר יש מניין, ופעם שנייה בפרשת פנחס. אנחנו... זאת אומרת, פנחס זה ממש אחרי האירוע הזה, כמעט כל השבטים פחות או יותר, כאילו נשארים בגודל יחסי דומה. שני שבטים יש בהם שינוי משמעותי. שבט אחד זה שבט מנשה, שהזכרנו אותו, אם אתם זוכרים, לא יודע, באחד השיעורים הזכרנו את זה, שבט מנשה מאוד גדל, מאוד עולה. שבט אחד מאוד קטן. שבט שמעון מאוד מאוד קטן. מ-59,300 יורדים ל-22,200. בסדר? כנראה ש-24,000 ההרוגים הם משבט שמעון. כך עולה מהמספרים, זאת אומרת, זה לא מספר מדויק, אבל אפשר לעשות את החישוב בצורה יותר מדויקת, אבל כך אומר גם המדרש. בראשית רבה אומר, חלקם ביעקב, כיצד, 24,000 נפלו משבטו של שמעון בזמרי, והיו על מנותיו 24,000, ונחלקו 2,000 לכל שבט ושבט, שנאמר חלקם ביעקב. זאת אומרת, המדרש, מה זה אומר חלקם ביעקב? לא רק בסיפור הנחלה, אלא גם בפועל. זאת אומרת, אנשי שבט שמעון הופצו בעם ישראל, איך? נהרגים 24,000 אנשים מהשבט, נותרות 24,000 אלמנות, האלמנות הללו מתחלקות בין כל השבטים, נוסעים אותם אנשים מכל השבטים, ואז בזה מתקיים בין היתר הסיפור הזה של החלקים ביעקב ופיצים בישראל. זאת אומרת, למה אני מביא את כל המספרים האלה? כי מה שאני רוצה להגיד בעצם, שזמרי בן סלור הוא לא רק אדם פרטי משבט שמעון, אדם חשוב פרטי משבט שמעון שנופל בחטא הזה, אלא מייצג איזשהו סיפור שבטי יותר גדול. יש פה איזושהי בעיה יותר רחבה שצריך אולי להבין מה הסיפור שלה. כן, זאת אומרת, מה שמתגלה פה זה חלק מהסיפור. יכול להיות שהסיבה ששמעון נופל פה בחטא קשורה להבנה ששבט שמעון שהם לא עתידים לקבל נחלה בעבר הירדן המערבי. זאת אומרת, יעקב לא ברך אותם, נכון? הם לא יודעים עוד מה יקרה, והם אומרים, אנחנו כנראה אין לנו מקום שם, אז אולי אנחנו נשארים פה, אנחנו בערבות מואב. אם אנחנו פה, אז אנחנו כבר פה, זאת אומרת, יכול להיות שמשהו בתחושה, זאת אומרת, כאילו אנחנו הדיחו אותנו קצת מהסיפור, אין לנו איזשהו יעד משמעותי, אם אנחנו חיים פה, אז אנחנו, אז אלה אנשים שחיים פה, אז אנחנו יכולים אולי להתחתן עם הבנות המקומיות עכשיו, זאת אומרת, אולי משהו באמת בתחושה שלהם הוא כזה, שאולי הם מפיל אותה. אם נחזור רגע למשפט שאומרים שמעון ולוי ליעקב, אז בעקבות הסיפור הזה נראה שאת המשפט צריך לחלק אותו לשני חלקים. אומרים שמעון ולוי, הכזונה יעשה את אחותינו. ובהקשר הזה נראה שאפשר אולי לחלק את המשפט לשני חלקים. אומר לוי, את החלק הראשון. מה הכוונה? אומר לוי, לא יכול להיות שבמשפחה שלנו בזה יהיה מעשה של זנות. זאת אומרת, זה משהו שנוגד כל הערכים של כל מה שאנחנו מאמינים בו. זה פגיעה בקדושת המשפחה שלנו וכו'. ועל זה אני יוצא למלחמה. אומר שמעון, יעשה את אחותינו. עוד פעם, כן, כאילו, במילים שלנו יותר פשוטות, הייתי קורא לזה רצח לכבוד המשפחה. בסדר? זאת אומרת, אחד שיגע באחותי, אני אפרק אותו. יש ב... עכשיו, אני קצת מקצין אולי את שני הדברים, אבל, אבל יש פה איזושהי, הרי בסוף הסיפור הזה הוא סיפור משותף. כשמישהו עכשיו פוגע בדינה, אז מה הסיפור? הסיפור הוא קדושת המשפחה הישראלית, או הסיפור הוא הפגיעה בכבוד המשפחתי האישי? עכשיו, זה לא שהדברים האלה תמיד הולכים בצורה מנותקת, זה כנראה מתערבב. למה? נכון, אני אומר, אני חושב שמה שקורה באמת עם השנים, זה איזושהי הבנה שהמעשה הזה שהוא מורכב מגם וגם. אני לא חושב שהם כל אחד אמר חצי משפט. זאת אומרת, יכול להיות.
לפי התוצאה של מה שקרה בהמשך, זה כאילו מעיד על המעשה קנאות אם הוא היה...
כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, באמת מה שקורה זה ש... עוד פעם, מעשה קנאות הוא תמיד מעשה מורכב. ותמיד מאוד קשה להגדיר בו האם עד כמה הוא נקי, עד כמה הוא אמיתי, כמה הוא נכון, כמה הוא מדויק. ואנחנו, ויעקב שהוא רואה את זה, הוא אומר, אני מרגיש לי לא מספיק נקי הסיפור הזה. אתם לא, אני לא רוצה אתכם עכשיו כ...
למה נפרד אבל שם, נגיד, אם זה כזה...
אני חושב שבאמת יש משהו במורכבות לראות את זה, שגם יעקב לא רואה אותה. אצל יעקב ולוי, הוא מרגיש שזה איזושהי יחידה אחת. עם השנים מתברר שמה שאני רק יחידה אחת, הוא בעצם שניים.
גם באמירה שלהם, אבל...
כן. אני חושב שהוא תופס אותם כיחידה אחת. כשמשה רבנו מסתכל למפרע, הוא אומר, באמת, זה היה נראה כמו יחידה אחת, זה לפעמים נראה אותו דבר. כאילו באמת הרבה פעמים אתה לא יודע להגיד מה קורה בפנים. מעשים יכולים לראות מאוד מאוד דומים, אתה לא יודע מה קורה בפנים. עם הזמן אתה יכול, דברים יכולים לפעמים להתפרש. מישהו כאילו, אתה יכול, עוד פעם, במעשים של קנאות אפשר להרגיש את זה לפעמים. אתה יודע, מישהו שצועק על השבת. זה לא ניסו פה וזה, אתה אומר, אם עכשיו אתה רואה אותו שלא קריטי, נגיד שהוא אוכל, אם הוא בורר, הוא נכנס לפרט, אתה אומר, זה לא באמת השבת חשובה לך, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, יכול להיות שבצומת שניהם נראו אותו דבר, שתיהם צעקו אותו דבר, צעקו שבס באותו רבק, אבל משהו בסוף, במפגש אחרי זה, אתה מגלה שקצת אחרת.
יכול להיות, שמעון הכניס אותו לקדם, יכול
להיות
שזה גם קשור, אם זה כאילו,
למערך שלך, כן, אמרתי, יכול להיות שכאילו כבר שם מתגלה שהוא...
הוא...
כן, 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 שחלום משלתי שהוא זה שמוכר בסוף, כאילו מכל הזה, באמת יש משהו יותר, כן, טוב. הסיפור של, כאילו, שבט לוי, נגיד ככה, סיפור הקנאות בעם ישראל, הוא כמו, לא יודע, כמו מלח כזה, כן? זאת אומרת, זה משהו שאם אין אותו, אז הכל הוא קצת חסר טעם, אבל אם יש אותו, בבת, אם נפלת על גוש מלח באוכל, אז אכלת אותה, נכון? מה צריך לעשות עם מלח? צריך לדעת לפזר אותו. כשהוא מפוזר, הוא נותן, הוא מאפשר לכל, כאילו, טעם לבוא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית. זה מה שעושה משה רבנו לשבט לוי. אומר משה לשבט לוי, אתם שבט של קנאות דתית. לשים אתכם ביחד זה לא טוב. זה לא טוב. בסדר? אני לא רוצה להגיד את זה יותר מדי, אבל אנחנו יכולים לפגוש גם היום מקומות שיש בהם אוסף של אנשים קנאים. ולכפה לא תמיד זה טוב, נכון? כאילו, אם אתה אומר, אם הייתם קצת מפוזרים, אז יכול להיות שמשהו נראה יותר טוב. לא יודע, נגיד, דיברנו בזמן על ההבדל שבין ההר לבין השפלה, באופי של הנחלות, באופי של האנשים. זאת אומרת, יכול להיות, אני אומר, קצת פזרים את זה, זה היה נראה, כאילו משהו, לא תמיד זה אפשרי, אבל יכול להיות שמשהו היה נהיה יותר בריא בכל המקומות. זאת אומרת, גם במקומות העייפים והרדומים יותר והנינוחים, ואם אתה אומר, אנשים, אתה אומר, יאללה, בא לך כאילו קצת להצבן אותם, כאילו, יאללה, תצבנו על משהו, נראות לכם יוצאים, כאילו, תפגינו על משהו, תריבו על משהו שיאכפת לכם עם משהו. קצת שני, אתה אומר, אתה רואה אנשים שכאילו, כל דבר הם מפגינים, כל דבר הם רבים, כל דבר הוא קריטי להם, וכאילו, והבית ספר הממלכתי, דתי, תורני, עוד יותר, הוא כבר לא מספיק תורני, עוד יותר, בשביל זה, ויש שני בתי ספר תורניים, עוד יותר. אתה אומר, קצת, כאילו, בואו אתם, בואו, תנשמו עמוק, בואו, שבו קצת מול הים, תירגעו. יש משהו בסיפור, באיזונים האלה, לפעמים שהוא יותר בריא. ומשה רבנו רואה את זה, ולוקח את שבט לוי, ואומר, אתם תהיו קצת בכל מקום, ואתם תהיו מפוזרים, ואתם תעברו ממקום למקום, ותלמדו את עם ישראל, תלמדו את התורה, ותהיו, כאילו, ותהיו על זה, וזה יעניין אתכם, ותהיו מוכנים להתמסר לזה, זה לא חיים קלים, אבל הקנאות שלכם תאפשר את זה. שמעון לא שמה, אז לכן שמעון היא בלה, בוא נראה. שבט שמעון באמת נבלע בתוך שבט יהודה, אחרי שלושת האחים הגדולים, ראובן, שמעון ולוי, שבט יהודה הוא זה שנהיה בעצם, כאילו, הבכור שמחליף, הרביעי שמחליף את הראשון, ולכן אולי שבט יהודה לוקח אחריות על שמעון. כן, ראובן, זה קשור לסיפורים אחרים של ראובן, אבל בסופו של דבר מי שמקבל כאילו את ההנהגה, אנחנו יודעים זה גם במלוכה, זה יהודה, ויהודה לוקח את האחריות הזאת על שמעון, מה שראינו גם בתחילת ספר שופטים, שהוא באמת שהוא אומר לו, בוא נצא ביחד לכיבוש שלנו. הנדודים של שבט שמעון לא ייגמרו כאן. בספר דברי הימים, דברי הימים א' פרק ד', יש תיאור שאומר, מתאר את הערים של שבט שמעון, זה קשור אולי לנקודה שקצת שלא נכנסתי לה, אבל בתוך, באמצע חלוקת הערים של שמעון אצלנו, יש כאילו מין הפסקה כזאת, זאת אומרת, עובד עבד שולחן וכו', 13 וחצרי. בפסוק ו' הוא פסוק שכאילו עוצר, בית לוויות ושרון ערים 13 וחצריהן, יש סיכום, ואז, ואין רימון ואתר ואשן ערים 4. אז בספר דברי הימים יש איזשהו משהו מקביל, שמתאר את הנחלה של בני שמעון. ופרק ד' פסוק אפרד, וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל ובבלהה ועצם ובתולד. ערים שמות מאוד דומים, כן, הרבה מזכר, בבתואל, בחורמה, בצקלג, בית מרכאות, חצר סוסים, בית ריאה ושעריים. אלה עריהם עד מלוך דוד. זאת אומרת, כשדוד עולה למלוכה, כל הערים האלו, משהו שמשתנה. אגב, נגיד את צקלג, אנחנו מכירים סיפורים של דוד. שעריים, יכול להיות שזאת קייפה שבעמק האלה. אנחנו פוגשים את זה אצל דוד וגוליאת. וגם, אולי גם אצל שמשון. יכול להיות שגם, אני לא זוכר. אני חושב שאולי, למדתי בדיוק עם הילדים שלי. אני חושב שאולי גם שם, זה מופיע אצל דוד וגוליאת גם, אבל קורה שבאז חצרם, איתם ועין רימון וכו', זאת אומרת, זה החלק השני, מה שמחולק אצלנו שני חלקים, באמת חלק מהערים לא יישארו של שבט שמעון, אז שאלה למה? יכול להיות, אצל דוד כנראה מה שקורה, שבט שמעון נמצא בדרום, בחלק הכי דרומי, זה בעצם הפריפריה של מדינת ישראל, והיא מאוימת כל הזמן על ידי שבטים שונים שמסתובבים שם במרחב המדברי, כשדוד עצמו, לפני שהוא עולה למלוך, מה הוא עושה? הוא מסתובב שם מגדוד שלו, והוא מאוד שומר על המרחבים האלו. כשהוא עולה למלוכה, הוא כנראה מרחיב את הגבול, ואולי זאת הסיבה ששבט שמעון מתגלגל עוד דרומה. זאת אומרת, שבט שמעון ישבו באיזשהו קו, כשדוד מולך, הוא מרחיב את הנחלה דרומה עוד יותר, ואז אולי מה עושים שבט שמעון? עוברים עוד דרומה, כאילו נתפסים אולי על ה... אז יש שם גם ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים בהקשר הזה, כל מיני מצדות כאלה, ערים שיש להם איזשהו מחנה משותף, ואולי הם כולם ערים שמעוניות, יכול להיות, ככה מי שרוצה להגיד. טוב, אבל בהמשך אנחנו נמצא עוד דבר מעניין. שבט שמעון, בדברי הימים ב', פרק ט"ו, אנחנו מגלים פתאום דבר די מוזר על שבט שמעון. אנחנו מדברים על הנביא עשה. אז הוא אומר ככה, בשנת, ויקבוץ, כן, טוב, אז אנחנו נקבוץ, הנביא עשה כשמו עשה הדברים האלה, פרק ט"ו פסוק ח', הנבואה עודד הנביא, התחזק עבר השיקוצים מכל ארץ יהודה, בנימין, וכו', ויקבוץ את כל יהודה ובנימין, והגרים עמהם, מאפרים וממנשה ומשמעון. שבט שמעון נמצא פתאום עם, בעיקר עם אפרים ומנשה. זה סיפור מעניין, צריך להבין אותו. גם בתקופת יושיהו, ממש בסוף הזה, בדברי הימים בית פרק למדלת, ממש לקראת הסוף, אנחנו פוגשים שוב פעם את הסיפור הזה של שבט שמעון שהתגלגל צפונה. יש תיאורים של יושיהו מתאר את בית המקדש וכל הסיפור הזה. בין שמונה שנים יושיהו במולכו, והוא מולך, ואז הוא התחיל לדרוש את אלוהי דוד אביו, והוא התחיל לתאר את יהודה וירושלים, ואז, ועצמות כל נמסרה וכו', ובערי מנשה ואפרים ושמעון עד נפתלי, לחורבותיהם סלת. זאת אומרת, הוא מטהר את הארץ מעבודה זרה, ממנשה, אפרים, שמעון ונפתלי. עכשיו אנחנו הולכים בו ברור מדרום לצפון, בסדר, מנשה. אנחנו הולכים נכון, אבל מנשה, אפרים, שמעון עד נפתלי, זאת אומרת, מי שמעון עד נפתלי, ברור שהכוונה פה היא נטייה צפונה. בסדר? משהו, בסיפור הזה, כאילו, שבט שמעון ככל הנראה, נגיד אולי, מקצר שבט שמעון ככל הנראה, נודד צפונה באיזשהו שלב. למה? יכול להיות שמה שגורם לסיפור הזה, זה מסע מאוד גדול, נקרא מסע שישק, בתחילת ימי מלכות יהודה וישראל. אנחנו בתקופת רחבעם, עולה שישק מלך מצרים על ממלכת יהודה. זאת אומרת, אנחנו כבר אנחנו, שלמה בונה את בית המקדש, בתקופת הבן שלו כבר, יש מלחמה מאוד גדולה, שמגיע ממש כאילו עד ירושלים, זה סיפור כאילו, יכול להיות שחלק מהסיפור שם זה להגיד לעם ישראל, תדעו לכם, אל תסמכו לבית המקדש, כאילו זה לא איזה קמע כזה שעובד תמיד, בסדר. המסע הזה מתואר בתנך בקצרה יחסית, אבל בממצאים ארכיאולוגיים יש כל מיני תיאורים מאוד מעניינים שלו, יותר רחבים. זה מסע מאוד מאוד קשה שמשאיר הרס מאוד גדול, הוא מגיע מהדרום, ובעיקר אנחנו יודעים שנפגעות הערים שנמצאות בדרום ובנגב, אולי זאת הסיבה, כאילו יש שם המון ערים של שמעון, ככה מהתיאורים, אולי זאת הסיבה ששמעון עוזב ועולה נודד צפונה, אבל גם אם שמעון נודד צפונה, עוד לא הסברנו אולי למה דווקא למרחב הזה. וכאן יש דווקא אמירה מעניינת, יש לו הסבר מעניין שאומר, איפה שמעון היה אמור לקבל נחלה מלכתחילה? מה הכי הגיוני? איזה נחלה הוא יקבל? מה מגיע לו לכאורה לקבל? איזה עיר הכי מגיע לשמעון לקבל? שכם. למה? כי הוא כבש אותה. אומר יעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, נכון? מה זה שכם אחד על אחיך? אז באופן פשוט שכם אחד על אחיך, הכוונה תקבל חלק אחד נוסף, אבל יכול להיות שהכוונה היא גם כאילו חלק אחד נוסף, כי אתה תקבל לא רק את יוסף, אלא את מנשה ואפרים. אבל יכול להיות גם בצורה פשטנית, תקבל את שכם. זאת אומרת, באמת הוא קבל את שכם. שכם היא עיר שנמצאת בין מנשה לאפרים, ממש איך קוראים את זה, איזה שם, בדרך כלל, איך הדגש. אני אומר, איך שלא זה, אני אומר, גם אם, כאילו, גם אם זה שכם אחד, זה שכם, לא זוכר. אבל אני חושב, ברור שיש פה גם איזשהו רמיזה על הדבר הזה. אם ככה, יכול להיות זאת הסיבה ששבט שמעון, כאילו הוא חוזר למרחב שבו אולי הוא היה אמור לנחול מלכתחילה, אולי זה חלק מהסיפור פה. אפשר להגיד זה גם בצורה קצת שונה. יעקב אומר ליוסף, אתה בשני בניך נולדים לך, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. זאת אומרת, יש איזושהי בחינה שאפרים ומנשה גם לוקחים אולי אחריות על ראובן ושמעון. מנשה קשור לשמעון, אולי זה קשור לזה שמנשה עולה במפקדים ושמעון יורד. טוב. נסיים אולי בשני דברים אחרונים. נגיד כאן, במהלך ההיסטוריה שבט שמעון נודד והוא די נעלם לנו באמת. חלק מהסיפור שקנאות היא באמת אירוע מאוד מורכב, שלפעמים אפשר גם לשלם עליו מחירים כנראה מאוד מאוד קשים. כן נסיים בשני דברים חיוביים. אחד זה הנבואה של יחזקאל. יחזקאל הנביא מתנבא איך תתחלק הארץ לעתיד לבוא. יש לו חלוקה אחרת לחלוטין, מה שאנחנו זה, מכירים, שזה ממש חלוקה ישרה כזאת, יש שכבות כאילו. מה זה? זהו, יש שם ממש כן חלוקה אחרת. שם השבט שמעון כן מקבל נחלה. אולי ככה מתקיים את הברכה של משה, שמע השם כל יהודה. אני אגיד אולי ככה לסיום ממש, יש קטע יפה במאה השילוח, שהוא מדבר על שני סוגים של צדיקים נקרא לזה. זאת אומרת, יש אנשים שמוכנים להיכנס לתוך מורכבויות, ויש כאלו שלא. מדבר על יעקב ועשיו, מדבר גם בישראל, הוא אומר, גם בישראל נמצאו נפשות שמותרים להכניס עצמם יותר בספקות מנפשות אחרות. אף שאלו ואלו מזה ויעקב, כמו העניין של שמעון ודינה. כי לוי לא חפץ לקחתה. כי הרי לנפשו פן אין כוונתו בעומק לשם שמיים. הוא אומר, לוי, מעשה שכם, לא מוכן להתחתן עם דינה, כי הוא מפחד שהמעשה לא היה לגמרי לשם שמיים, ואז, אם זה לא נקי, אז משהו שם, אז הוא יהיה לא בסדר. שמעון מוכן, שמעון מתחתן איתה, חז"ל אומרים שהיא לא רוצה לצאת, ואז הוא אומר, אני אתחתן איתך. היא אומרת, מי ייקח אותי? אז הוא אומר, אני אתחתן איתך, ואז ככה הוא מוציא אותה. כי כל שבט לוי הם ביראה והסתלקות מספק אצלם, ועל ידי זה יצאו מאותם כהנים שנכנסים לפני ולפנים וכולי. אבל שמעון הכניס עצמו בספק ואמר חס ושלום שאני מחזיק עצמי לנואב, ונשא את דינה והכניס את עצמו בדבר הצריך ברור. כי אמר שהוא בטוח בהשם שיברו לטוב, שכוונתו לא היה רק להוציאה משכם וכל כוונתו הייתה רק לשם שמיים. ועל כן היה צריך כל שבט שמעון לבירורים בדברים כאלה, כגון זמרי, שאמר גם כן שכוונתו טוב כמו שהתברר במקומו. מה שילוח בהקשרים הולך ככה כאילו גם על זמרי, אומר שכאילו הכוונה הייתה טובה, לעתיד כשהתברר שבט שמעון יהיה מעלתו גדול משל לוי. מה שילוח, תדעו לכם, באמת, כאילו בכאן ועכשיו הרבה פעמים כשאתה נכנס לתוך מקומות מורכבים, אתה עלול ליפול מאוד מאוד נמוך. אבל אומר, באמת באמת מי שמוכן לגמרי לתת את זה בטווח הארוך, זה אפשרי. זו התפיסה שלו. אנחנו אולי עם זה נגמור, שבעזרת השם לעתיד לבוא, יתברר שבט שמעון ויהיה מעלתו גדול משל לוי. נעמוד פה.